טוב, ערב טוב, אנחנו בפרק ה' מהלכות דעות. אחרי שבפרקים הקודמים הרמב״ם ייסד את המושג של דרך האמצע לגבי מידות האדם, מידות הנפש, הוא מוסיף עכשיו דברים שקשורים לענייני מידות, מידות טובות, שחכמים דיברו עליהם, והם לאו דווקא בהקשר של דרך האמצע, אלא יש בהם דברים שהם סתם דרכי התנהגות נכונות, בעיקר לתלמידי חכמים. כותב שכשם שהחכם ניכר בחוכמתו ודעותיו, אבל זה לאו דווקא. חכם זה כל אדם שהולך בדרך הנכונה, בדרך הממוצעת, ניכר חכם. אבל יש כאן דברים שהם לאו דווקא עניין של אמצע בין שני קצוות, אלא דברים שמורים על נפש נקייה, על תהורת הנפש, והרמב"ם מצרף אותם לנושא שלו, להלכות דעות, כדי להשלים את העניין. כפי שאנחנו נראה, הוא גם אחר כך בהלכות דעות יביא מצוות מסוימות, ספציפיות, שהתורה מצווה ביחסים שבין בין אדם לחברו. אם כן, הוא אומר כך, כשם שחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, חוכמתו זה חוכמה, ודעות זה מה שהוא קורא כאן בהלכות האלה בשם דעות, דהיינו מידות. אגב, הביטוי דעות, במשמעות של מידות, מקורו במסכת אבות. במסכת אבות, פרק ה', יש שם משנה כזאת, ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות, קשה לכעוס, קשה לרצות, שזה בכלל לא שייך למה שאנחנו קוראים דעות, כלומר לאמונות ודעות, זה שייך פשוט למידות הנפש. אז כמו שזה לגבי כעס והתרצות, אז כך גם לגבי תכונות אחרות, הרמב״ם קורא להם בשם כללי דעות. כלומר, דברים שאדם למה באמת המשנה והרמב״ם קוראים להם בשם דעות? כי זה מראה על זה שהאדם יכול בעזרת השליטה השכלית לכוון את המידות שלו. כלומר, בעצם להפוך אותם לדעות. זה שלטון הדעת על ההתנהגות. אז אם האדם פועל בדעת, אז גם התכונות שלו הופכות להיות דעות. כלומר, צורות התנהגות שמודרכות על ידי הדעת. אז אם כן, חוכמתו, זה חוכמה מופשטת, חוכמה תיאורטית, ודעותיו זה מידותיו. אז כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהן משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו ובמשקהו. זה לא בדיוק, הכל בגדר של מידות, אלא צורת התנהגות ראויה לאדם חכם. במאכלו, במשקהו, בבילתו, בעשיית צרכיו, בדיבורו, בהילוכו, במלבושו, בחלקול דבריו ובמסעו ובמתנו. ויהיו כל המעשים האלו נעים ומתוקנים ביותר. כלומר, מדובר, כפי שאמרנו, על איזה תהורה, תהורת הנפש, תהורה נפשית, שבא לידי ביטוי בהתנהגות נאה, התנהגות הולמת, אדם שהוא אדם חכם ובעל מידות. כיצד? תלמיד חכם, אגב, בכל מקום שכתוב פה, תלמיד חכם בדפוסים הרגילים, הגרסה הנכונה היא תלמיד חכמים. הרמב״ם תמיד במשנה, בפירוש המשנה, בכתב ידו שיש לנו, כותב תלמיד חכמים. כי תלמיד חכם זה ביטוי מוזר. תלמיד חכם. אז כבר בדרך דרש אמרו שזה תלמיד שהוא חכם, אבל זה ממש דרש, כי הביטוי המקורי בנוסחאות העתיקות של המשנה הוא תלמיד חכמים. כלומר, זה אדם שהוא תלמיד של חכמים. תלמיד של חכמים הוא עדיין לא בגדר חכם, אבל הוא תלמיד של חכמים. כיצד? אני בכל זאת אקרא כפי שכתוב לפניי. תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו. ולא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלות בטנו כאלו שמתמלאים ממאכל ומשתה עד שתיפח קריסם. אז זה שייך באמת למושג של דרך האמצע במידת התאוותנות או ההפך מהתאוותנות. צריך להיות שקול באכילה ושתייה ולא לאכול יותר ממה שצריך וגם לא פחות ממה שצריך, אבל כאן ההדגשה היא שלא יהיה גרגרן, כלומר לא אחד שזולל, אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, ולא יאכל ממנו גם את המאכל הראוי, כלומר מאכל ראוי במובן של איזה סוג של מאכל. לא רק שהוא לא אוכל דברים שמזיקים, אלא שגם את הדברים שהם ראויים לאכול אותם, הוא לא אוכל מהם אכילה גסה, דהיינו אכילה כזאת שהיא כבר מיותרת, היא כבר מביאה לאיזה מין הרגשת סובע מיותר. ולא יהיה רודף למלות בתנוק, אלה שמתמלאים מאכל ומשתל שטיפח קריסם עד שקריסם מתנפחת, ועליהם מפורש בקבלה, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אמרו חכמים, אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים. ומה אומרים? אכול ושתו כי מחר למות. כלומר, הם אוכלים ושותים בכל יום חול כאילו שהיום חג. אז בחג יש עניין של להרבות באכילה ושתייה, זה שמחת החג. אבל לעשות כל יום כמו חג, זה אנשים שאומרים אכול ושתו, צריך להספיק מהר לאכול ולשתות כי מחר נמות. זה אנשים שמאמינים רק במציאות הגשמית שלהם פה בעולם הזה. אז הם רוצים לנצל כל יום, להפוך אותו לחגיגה. וזהו מאכל הרשעים. ושולחנות אלו הם שגינה כתוב ואמר, כי כל שולחנות מלאו קיצועה מבלי מקום. כלומר, בין אם באמת אנשים מקיים מרוב אוכל, או שזה ביטוי כזה שהשולחן הזה שהוא של זוללים וסובים, הוא בסופו של דבר נותן הרגשה כאילו שזה הרגשה של גואל מסוים. מה אתה כבר, אתה עוד לא סווה, אתה עוד מכניס לקרס עוד ועוד, עד שזה כבר מביא לאיזה תחושה של בחילה, של כבס. אין מקום פנוי מהדברים האלה. כל שולחנות, הנביא מדבר שם על מצב שבו יש הרבה אנשים שמתנהגים כך. אבל לחכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שניים, ואוכל ממנו כדי חייו ודיו. שני תבשילים זה מנה ראשונה ומנה עיקרית. מה, צריך שש מנות? לפעמים אנשים הולכים לאיזה שמחה, אפילו לשמחה של מצווה, אפילו לחתונה. אז יש סעודה לפני הסעודה. כלומר, עושים קודם איזה בר בחוץ, שכבר אתה יכול שם לאכול ולסבוע. אחר כך יושבים ועוד נותנים עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה ועוד מנה, וכבר אנשים כבר דוחקים את עצמם, כבר אונסים את עצמם לאכול. חכם אוכל תבשיל אחד או שניים. כמובן שזה יכול להיות תבשיל עם תוספות, זה לא צריך להיות בדיוק תבשיל אחד ולא יותר, אבל הכוונה למנה, מה שנקרא מנה. אז נותנים שתי מנות, לפני כן שותים משהו, אחרי כן משהו, וזה הכל. והוא שאמר שלמה, צדיק אוכל לסובע נפשו, כמה שצריך בשביל לסבוע ולא מעבר לזה. עכשיו לגבי הנימוס של האכילה, או הצורה החיצונית של האכילה, אומר הרמב״ם, כשחכם אוכל מעט זה הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות. עצם הדבר הזה לשבת לאכול בפרסיה, במקום שהוא גלוי, אם זה חנות או שזה בשוק, אז זה רק כשיש צורך גדול. כלומר, אדם לפעמים נמצא במצב שאין לו, הוא לא נמצא ליד הבית, הוא בדרך, הוא מוכרח לאכול, אז הוא יאכל מפני הצורך בחנות. אבל אם יש לו אפשרות לאכול את הסעודה בבית, שלא יאכל במקום פתוח בפני הבריות, זה לא יפה, זה כדי שלא יתגנה בפני הבריות.
אז אתה אומר שאם מישהו רוצים לאכול כדי להיות חזק, כדי לגדל את השרירים, זאת אומרת שזה...
כדי לפתח את השרירים ואת החוזק, זה כבר... סוג מסוים של אכילה, אז הם אוכלים דברים מסוימים, כמו חלבונים הרבה, טוב, אז זה יכול להיות שזה למטרה חיובית, אם אדם רוצה להיות חזק בשביל לעבוד באיזה עבודה פיזית קשה, או בשביל להיות חייל טוב, או משהו כזה, זה יכול להיות לשם שמיים. אבל הוא מדבר פה על אדם שאוכל בשביל לסבוע, לא בשביל לחזק את הגוף שלו. להפך, זה אפילו מזיק לגוף שלו, האכילה היתרה. אבל מתוך גרגרנות. זה לא שאלה שמקובל, תכף הוא יגיד שאם זה מדובר על שמחה, אז ברור שזה מותר, אפילו מצווה, לאכול סעודת מצווה, לאכול סעודת חתונה או סעודת ברית וכדומה. אבל סתם, אדם שרוצה לאכול את סעודתו היומית, והוא יושב בחוץ ואוכל, זה... מה זה מקובל? תלוי אצל מי זה מקובל? זה מקובל אצל עמי הארץ, אנשים שיושבים בחוץ ואוכלים, והם לא מרגישים אפילו שום דבר... שזה לא, שזה מגונה. כל אחד שעובר, היית בנתניה בקיץ, אז אנשים יושבים שם בחוץ במדרכות ואוכלים. אני הייתי שם יותר מפעם אחת. וכשאני עובר על יד השולחנות של אנשים שאוכלים, אני מרגיש לא נעים. אני מצליח להסתכל לאדם בפרצוף כשהוא אוכל, בצלחת שלו, ואין לך ברירה כי אתה עובר. אז אדם יושב ברחוב, וכל מי שעובר, הוא מסתכל על מאכלו ומשתהו. זה משהו שמי שיש בו עדינות, אז הוא מרגיש שזה לא נעים. שהוא בעצם מתגנה בזה. מי שאין לו, אז אין לו. אז הרמב"ם אומר שהחכם צריך להיות אחד כזה שיש לו את ההרגשה הזאת. שהוא מרגיש את ההרגשה הלא נוחה, שהוא יושב בפני אנשים ואוכל. זה משהו לא נעים. זה משהו לא מנומס, לא מכובד. הוא לא אומר שזה איסור, אין בזה איסור, בתורה אין איסור לא תאכל בשוק, אבל זה לא דרך חכמים.
אפשר למקורות לזה? היום זה נראה מאוד...
זה המקור, המקור הוא מדברי חז"ל, הרמב"ם לא המציא את זה. זה שהאוכל בשוק, חז"ל אומרים דבר חמור, האוכל בשוק דומה לכלב. כלב, אוכל בשוק, מה אכפת לו? הוא אוכל בכל מקום.
מה אתה אומר בשוק? מישהו קונה משהו שם ואוכל?
לא, הוא יושב בשוק ואוכל, הוא... אז אם יש חנות זה משהו אחר, אז זה כבר אומר לך, בשעת תדחק, אם אין לך ברירה, אתה צריך לאכול, אז מה תעשה? אז אתה נכנס לחנות ואוכל. אבל... ואם אין לך ברירה אפילו לשבת בחנות, ואתה רעב, אז אין איסור בזה. אז הוא אומר, בשעת תדחק, לא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול. אם יש מצב שבו אתה לא יכול, אז אין ברירה, אז אתה צריך לאכול, אז תאכל, אפילו בעמידה ברחוב. אבל... אז מה זה הדשא? שאלה איפה הדשא? אם זה הדשא בגינה שלך בבית, אז זה בסדר. בגן הציבורי. טוב, אז זה תלוי כבר. אם עושים משהו כזה סגור, מעגל כזה, משפחתי, וזה לא ממש שכל אחד עובר, אז ניחה, אבל אם זה ממש אחד בתוך השני, אז זה הרגשה מאוד לא נוחה. והוא אומר, ולא על אותם שולחנות המלאים כי צועק, כלומר, מקומות ש... אוכלים וסובעים בלי שום פרופורציה בשביל זלילה, בכלל לא אוכל שם, אפילו במקום סגור, אפילו בבית. ולא הרבה סעודותיו בכל מקום, אפילו עם החכמים. כלומר, עצם העובדה שאדם אוכל פעם פה ופעם שם ופעם פה ופעם שם, זה כבר גנאי. ולא יאכל בסעודות שיש בהם קיבוץ הרבה, מקום שיש הרבה אנשים, ואין ראוי לו לאכול משל אחרים, אלא בסעודה של מצווה בלבד, כגון סעודת אירוסין ונישואין, והוא שיהיה תלמיד חכמים, תלמיד חכם שנעשה בה תלמיד חכם. המושג של סעודת מצווה הוא מסויג. סעודת מצווה של אירוסין או נישואין, זה רק כאשר האירוסין והנישואין האלה שהם של אנשים טובים, אנשים שהם תלמיד חכם ובת תלמיד חכם. אבל אם זה כתוב בחז"ל שאם זה... ניסויים של בת תלמיד חכם עם עם הארץ, או להפך, אז זה בעצם לא מצווה גדולה. למה? כי אחד גורם לשני לרדת בדרגתו. הרי בני זוג הם מושפעים אחד מהשני. אז אם אתה מתחתן עם מישהי שהיא כמוך, שאתה תלמיד חכם והיא בת תלמיד חכם, מה פרוש בת תלמיד חכם? בת תלמיד חכם זה כפשוטו, הכוונה שהיא גדלה במשפחה של תלמידי חכמים. אבל... לא כפשוטו, אז אחד מהפוסקים הגדולים, התז, על השולחן ארוך, אומר שאם היא בעצמה תלמיד חכם, בת שהיא תלמיד חכם, זה גם טוב. זה לא, נגיד שהיא גדלה במשפחה לא טובה, אבל היא עצמה חזרה בתשובה, והיא רוצה חיים של תורה, אז היא בעצמה נקראת בת תלמיד חכם. כלומר, היא בת שהיא תלמיד חכם. או תלמיד חכמים, כפי שצריך להגיד. אז בקיצור, הרעיון הוא ששני הצדדים הם באותו ראש. הם באותה רוח. אבל אם זה נישואין שהם עם הארץ עם תלמיד חכם, זה לא טוב. זה אחד מקלקל את השני. אז לכן זה לא נקרא סעודת מצווה. זה לא מצווה כזאת גדולה.
אם יש בסעודה, אני רואה תורה,
זה כבר, תראו, לא הכוונה שאסור לאכול שם. הוא אומר שתלמיד חכם צריך להשתדל, אם הוא אוכל בסעודה של לא שלו, שזה יהיה דווקא סעודת מצווה. אז בוא נאמר שיש מצב שבו מזמינים תלמיד חכם לאיזה חתונה, זה לא דווקא תלמיד חכם שנושא בת תלמיד חכם, אלא סתם אנשים, או אפילו שיודע אחד הצדדים יותר טוב מהשני, ומכבדים אותו שיבוא ויגיד דבר תורה. אז ברור שהוא יכול לאכול שם. אין פה עניין של איסור. הוא רק אומר, איפה אדם צריך להתחיל להכניס את עצמו? אם הוא חייב לבוא לשם, או קרובים שלו, כן? אז הוא לא יכול לו לבוא, הוא יפגע בהם. זה משפחה, הוא צריך לקרב. כתוב, אדם צריך לקרב את קרוביו. מה שלא יהיה, איך שלא יהיה. גם אם הם גרועים, גם אם הם רחוקים, גם אם הם עמי ארצות, הוא צריך להיות ביחסים טובים עם המשפחה, עם הקרובים שלו. זה חלק מהמידות הטובות של האדם. אבל אם זה לא בן אדם שהוא, זה לא סעודה שהוא צריך להיות בה, והיא לא סעודה של מצווה, אז עדיף שלא יאכל, אז יהיה בחופה וילך הביתה. כן.
הכוונה מה שנגיד אני נמצא אצל מישהו ומציע...
עם מי?
נניח אני נמצא אצל מישהו.
כן.
ומציע לי משהו לאכול.
כן.
אז אני כאילו עדיף לסרב.
לא, לא, זה לא, הוא לא מדבר על...
קודם הוא אמר שעדיף לאכול משל עצמך.
נכון.
השאלה כאילו איך זה בא לי לביטוי...
סתם באופן, כלומר של אחד לאחד. הוא מדבר כאן על, 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 על סעודות גדולות, סעודות שיש בהן קיבוץ הרבה, אבל בהתארכות, אז זה תלוי במצב. אם זה מצב שבו האדם יעלב, אם אתה לא תאכל אצלו, אז בדיוק שצריך לאכול אצלו כדי שהוא לא יעלב. אבל אם זה סתם עניין של נימוס, ואתה יכול להגיד לא תודה וללכת, אז הרמב"ם אומר שתמיד עדיף לאכול משל עצמו ולא לאכול אצל אחרים. אבל אם זה חברים טובים שהם מזמינים אחד את השני, אז עד רבה, הגמרא קוראת את זה גם כן בחינה של... זה נקרא אפילו דין כזה של חבורה שכל אחד מזמין את החברים, אז הם כאילו חייבים, הם מתחייבים שכל אחד גם כן יגיע תורו, הוא יזמין את האחרים. כלומר זה מין התחייבות ממונית אפילו, אפשר לומר. אז כך שברור שיש יוצאים מן הכלל לדבר הזה שלא לאכול אצל אחרים. הכוונה היא שבאופן עקרוני, אם אין חשיבות לדבר, אם אין מצווה בדבר, אם אין איזה צורך מידותי, אז עדיף שאדם יאכל אצל עצמו ולא אצל אחרים. זה מידה טובה שאדם לא יושב על 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 ה, על המזון ועל ה, ועל ה, על סיפוק הצרכים שלו אצל מישהו אחר, שישב אצל עצמו, שידאג לעצמו, כן.
ואם נגיד הוא אוכל במסעדה, אבל יש קטע של מסעדה, שולחנות בחוץ ושולחנות בפנים.
אז ודאי שעדיף בפנים.
בפנים זה
ודאי, ודאי, כי זה, האוכל בשוק זה יותר גרוע, זה דיברנו מקודם.
אז זה לא מדברים פה,
הוא אומר שגם מסעדה לא צריך לחתחילה, רק אם יש לך צורך, אבל אם הברירה היא בחוץ או בפנים, אז ודאי שעדיף בפנים, במקום יותר צנוע. והצדיקים והחסידים הראשונים לא אכלו מסעודה שאינה שלהם. היו חסידים מיוחדים שמעולם לא אכלו סעודה שאינה שלהם. זה כתוב על רבי פנחס בן יאיר, שהיה אחד מהחסידים המפורסמים בחז"ל, שמיום שעמד על דעתו הוא לא אכל מסעודה שאינה שלו. אז מה תשאלו, הוא לא היה בחתונות? הוא היה בחתונות. הוא בא, רקד והלך הביתה. לא אכל. כנראה שזה היה ברור שהוא מסרב, מפני שהוא מטעמים של צניעות שלו, מטעמים של הנהגות מיוחדות שלו.
נראה לי, אני זוכר נכון, שהחמים אומרים לו שם, אבל כשאתה אוכל, אתה בעצם מכבד אותם, זה לא
לא, לא זכור לי דבר כזה. לא, לא שם. יכול להיות גם, אבל גם מעבר לזה, אפילו בסעודה שלכתחילה עושים אותה בשביל אחרים, כמו סעודת מצווה, אז נמנעו מזה לגמרי. כי לא רצו להיכנס לכל מיני מצבים שהם לא רצויים, טוב, זה רק אנשים יחידי סגולה, זה לא כל אדם. ברור שלא מדובר על כל אדם. יחידי סגולה, הם היו בדרגה כזאת שהם לא אוכלים בכלל בשום מקום שהוא לא שלהם. זה משהו מיוחד.
מה הרב, נגיד, מה היה עושה שיוצא מחוץ לירוע, לוקח את
האוכל שלו? כן, בכל מקום שהולך, שם ביתו, כך כתוב על שמואל הרמתי, שמואל הנביא. שהוא היה לכל מקום שהיה הולך, והוא היה הולך ומסתובב בעיירות בשביל לשפוט את העם, אבל כתוב כי שם ביתו. שם ביתו, היה לוקח איתו את כל מה שהוא צריך, היה לוקח איתו את ציוד שהוא צריך, ואף פעם לא נהנה משל אחרים.
אבל אם הוא אוכל, לוקח בעצם את האוכל שלו, והוא מתארח אצל מישהו אחר, נגיד.
בסדר, בית שהוא יכול לשבת שם ולאכול, אז זה כתוב הרי גם על נביאים, על אלישע הנביא, שהוא היה מתארח אצל אלמנה אחת, ושמו לו שם חדר מיוחד, עם כיסא, עם שולחן, עם מנורה. בסדר, זה משהו אחר, ומותר לו להתארח, אבל לאכול משל אחרים הוא לא רצה. זה מידת חסידות מופלגת, ברור, זה לא מדובר על סתם בני אדם. כשהחכם שותה יין, אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמאב. וכל המשתכר, הרי זה חוטא ומגונה ומפסיד חוכמתו. ואם משתכר בפני עמי הארץ, הרי זה חילל את השם. הרמב"ם אומר ששכרות זה ממש תופעה גרועה, מגונה ביותר. למה הוא חוטא? מפני שקודם כל הוא חוטא בזה שהוא מאבד את הצלילות הדעת שלו למשך כמה זמן. השיקור, באותו זמן שהוא שיקור, אז א', הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לעשות שום מעשה חיובי. ב', הוא יכול מתוך השכרות לעשות כל מיני שטויות. ג', הוא פשוט מבזבז זמן. הזמן שלוקח לו להתפקח.
מסכן את עצמו.
וגם, כן, וגם הוא מפסיד. הוא מפסיד את גופו. זה הרי ידוע שהאלכוהוליסטים הם ממש מחבלים בגוף שלהם. הם פוגעים באופן ישיר בכבד, למשל. אז שמעתי פעם הרצאה של פרופסור הלוי, מנהל בית החולים שערי צדק, שהוא... הוא היה באנגליה, אז הוא סיפר שכל יום שני מחלקת כבד מלאה באנשים, פשוט ביום שני פתאום מתמלאה המחלקה. למה? כי ביום ראשון אנשים משתכרים. יום ראשון זה יום...
זה לא רק יום ראשון.
ביום ראשון משתכרים בכמויות ומגיעים עשרות חולים למחלקות של כבד וכליות ביום שני. איך הוא סיפר? זה ממש באופן ישיר פוגע בהם, והם צריכים אשפוז בגלל השתייה של האלכוהול.
הרב, אבל מה אומרים, נכנס יין, יצא סוד?
נו, אז מי אומר שזה טוב?
אין שמחה לבבשר ביין.
טוב, אז ככה, קודם כל, הוא אומר שלשתות כדי לשרות אכילה שבמאב, זה בסדר. והוא אומר תכף, כפי שתראה, ואסור לשתות יין בצהריים אפילו מעט, אלא אם היה בכלל האכילה, שהשתייה שהיא בכלל האכילה אינה משקרת. אז הוא אומר, למה בצהריים לא לשתות אפילו מעט? כי בערב כן מותר לשתות מעט, כן? למה? כי אם אתה שותה מעט לפני שאתה הולך לישון, אז אתה לא מפסיד לא זמן ולא שעות ערנות, אתה פשוט שותה קצת והולך לישון. אבל אם אתה שותה בצהריים, כל שכן בבוקר, כתוב יין של שחרית, מוציא את האדם מן העולם. כלומר, אתה באמצע יום הפעילות, מפריע לעצמך להמשיך את יום הפעילות, ואתה שוקע בנמנום ובדמדום ובשכרות. ומה שכן מותר זה רק בכלל האכילה. אכילה, שתייה שהיא בכלל אכילה אינה משקרת. אז מה שכתוב שאין שמחה אלא בשר ויין, זה שאוכלים ושותים יין, במידה, אז זה בסדר גמור. יותר מזה. בפירושו למסכת אבות, הרמב״ם אומר שהיין הוא בעל סגולות חיוביות. ויש אפילו שירים ששרים בהם על הסגולות הטובות של היין. הוא מדבר שם על העניין של הסיפורים והשירים, איזה מהם הם מגונים ולא ראוי לומר אותם בשום שפה, ואיזה מהם הם כשרים. אז אחת מהדוגמאות של השירים הכשרים, הוא אומר שירים בשבח הנדיבות, בשבח הגבורה, כלומר בשבח מעלות ומידות טובות, ואפילו בשבח היין. למה? כי היין בתור מצרך שצורכים אותו במינון הנכון ובזמן הנכון, יש לו סגולות חיוביות. ככה סברו בזמן הרמב״ם, וכך גם סוברים חלק מהאנשים בימינו. חלק מהרופאים אומרים שקצת אלכוהול זה כן בריא.
יין אדום.
ככה אומרים. ויש תרבויות שבהם היין הוא חלק באמת חלק מהתפריט, וזה לא שיחוד. כמו אצל הצרפתים במיוחד, שותים יין בארוחה ועוד כאלה. אז זה לא שיחוד. זה חלק מהתזונה, מהתפריט, ויכול להיות שיש בזה גם אפילו דברים שמועילים לבריאות הגוף, ובוודאי שהם מועילים למצב רוח טוב. כלומר, זה בדוק, ששתיית יין היא קצת
מרוממת.
כן, מרוממת. אז ממילא, אם זה לא מגיע לשכרות, אז יכול להיות במצבים מסוימים שזה טוב. זה לפעמים עניין של לצאת קצת מדכדוך, ממצב רוח. אז אומרים, הבן אדם שותה קצת, הוא יוצא מהמצב רוח המדוכדך שלו. וזה יכול להיות חיובי, אבל בתנאי שזה לא מגיע לשכרות, כי שכרות היא תמיד שלילית, אומר הרמב״ם. ואם זה שכרות בפני עמי הארץ, תמיד חכם שמשתכר בפני עמי הארץ, זה חילול השם. עד כדי כך שאפילו לגבי פורים הרמב״ם אומר שלא להשתכר, אלא רק לשתות וללכת לישון מיד. וככה מקיימים את העניין של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אם הוא שותה ונרדם, אז כשהוא נרדם, הוא לא יודע בין ברוך מרדכי לארור המן, ובזה הוא קיים את זה, אבל לא ממש להשתכר. ככה דעת הרמב״ם. אחרים אומרים אחרת, אחרים אומרים שפוסקים, אחרים אומרים שהכוונה שם לפשוטו, לשתות יין בפורים, אבל זה יום אחד בשנה. זה לא בכל חתונה, או בכל חג, או בכל אירוע, להשתכר. זה ודאי שאף אחד לא מתיר את זה. כן, בבקשה, רק שנייה. לא, לא, לפני כן. הכוונה היא אנשים שהם המון העם, כלומר, אם זה החברים שלו, אז הם מכירים שהוא ככה ושהוא בסדר, שהוא אדם בדרך כלל טוב, חכם, אז זה לא כזה ביזיון. אבל אם הוא משתכר בפני אנשים אחרים, אנשים פשוטים, אומרים, או, תראו, הנה זה התלמיד חכם, שיקור כלות. כן.
אנחנו
נאמר
בגמרא
לרב דבאי
שהוא
רגיל
בשכר, ואז שכר זה לא
דווקא דבר משקר. שכר זה מה שאנחנו קוראים בירה. אז בירה יכולה להיות פחות משקרת, ויש סוגים של בירה שהם בכלל לא משקרים. אבל יש גם הבדל בין אדם שרגיל ולאדם שלא רגיל. כי יש אנשים שיכולים לשתות די הרבה בלי להשתכר. העניין של השכרות הוא גם אינדיבידואלי. יש אנשים שהם שותים רבע כוס יין, הם כבר מסובבים, הראש שלהם כבר מסתובב. ואחרים שותים שתי כוסות ולא לא נודע כי בא אל קרבם, זה תלוי באופי של האדם.
הרב,
כן.
הרב מסביר את הפסוק, נכנס יין יצא סוד במובן שלילי.
יכול להיות, זה לא כתוב שזה במובן חיובי. יצא סוד, הכוונה שאדם שהוא שיקור, אז הוא מתחיל לספר כל מיני דברים שהוא לא היה רוצה לספר.
ואם הוא תלמיד חכם. אומרים שתלמידי חכמים
שיש, יוצא מהם טוב. בסדר, אבל זה לא מומלץ בסתם ככה בימות השנה, זה מדובר על פורים, שחייב אדם לביסומי בפוריה, שאז הוא יכול להגיע מזה לדרגות שהוא אומר דברי תורה, כן, סודות, במובן החיובי. טוב, את שתי ההלכות הבאות אנחנו לא נקרא בכל רם, כיוון שזה דברים שהם נוגעים לחיי אישות ודברים שבצנאה, אנחנו בכל זאת מדברים לא רק בחבורה שלנו, אלא שומעים אותנו באינטרנט, אז פשוט מטעמי צניעות אנחנו לא נקרא את הדברים האלה, אבל כמובן שזה דברי תורה ואפשר לקרוא אותם בהזדמנות אחרת בלחש. העיקרון שהרמב״ם אומר פה באופן כללי נגיד, הוא שבחיי אישות צריכה להיות הרגשה של שמחה ונחת לשני הצדדים. זה הדבר החשוב. לא מצב של איזה דבר חד צדדי, ולא מצב שבו אדם מגיע לאיזה זילות, לאיזה מצב של ניבול פה או משהו כזה, שלא צריך להיות קשור לחיי אישות תקינים שבין איש לאשתו, אלא כפי שהוא אומר, ברצון שניהם ובשמחתם. שאר הדברים תקראו אחר כך, ואנחנו נעבור להלכה ו'. צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. לגבי עניינים אחרים של הגוף, לא ענייני חיי האישות. לא יתבזו ולא יגלו ראשם ולא גופם. קודם כל, העניין של לבוש. אז גילוי הראש זה לא רק עניין של יראת שמיים, דהיינו מה שאנחנו היום נוהגים כולם ללבוש כיסוי ראש בשביל להראות שאני אדם דתי, אדם ירא שמיים, שזה דבר אגב שבהלכה דנים בו, האם באמת זה דין, האם יש חיוב כזה ללכת עם כיסוי ראש. יש פוסקים שסוברים שכל העניין של כיסוי ראש זה רק בזמן שמתפללים ומברכים, אבל לא סתם ככה. והיו קהילות בחוץ לארץ, במיוחד אני יודע על האשכנזים מגרמניה, שהיו מקומות שאנשים יראי שמיים דתיים לחלוטין, היו הולכים בגילוי ראש. רק כשהיו באים להתפלל או לברך ברכה, היו מוציאים מהכיס את הכיפה ושמים אותה לראש. וכך גם בחלק מדעות המזרח היו כאלה שלא היו מקפידים על כיסוי ראש בדרך כלל. יש דעה בהלכה שסוברת שבאמת אסור ללכת 400 בלי כיסוי ראש, בלי קשר לברכה או תפילה, אלא בכלל. אבל אפילו לפי הדעה היא, אז רק שהוא הולך 400. אדם שיושב במקומו, אז בעצם הוא לא חייב לחסות את הראש. אבל תמידי חכמים, תמיד עדיף שיהיו בכיסוי ראש, לא יגלו את ראשם ולא את גופם. הרי גם ללכת עם פחות בגדים, למשל אדם שבקיץ הולך עם גופייה, או הולך אפילו חצי גוף ארום, זה לא איסור. אין איסור כזה ללכת עם חצי גוף ארום. ברור שלא לגלות את החלק התחתון, אבל אם אדם הולך רק עם מכנסיים, בלי חולצה, בלי גופייה, הוא לא עבר על איסור, אבל הוא פשוט לא, הוא עושה דבר שהוא לא מתאים לאדם שהוא אדם מכובד. אדם מכובד צריך להיות צנוע גם מבחינה הזאת, לא לגלות את גופו. ואפילו בשעה שיכנס לבית הכיסא, יהיה צנוע, ולא יגלה בגדיו עד שישב, רק לפי הצורך, לא לעמוד ולהתפשט לפני שהוא מתיישב. עכשיו הוא אומר עוד דבר, ולא יקנח בימין, כלומר ביד ימין לא לבצע את הכינוח של הגוף. למה? משום כבוד היד הימנית, שהיא היד שעושה את המצוות, את הנחת תפילין, את הכתיבה של ספר תורה וכל הדברים האלה, ימין תמיד היא חשובה. אז כדי להראות כאילו את הדבר הלא נעים, שיש בו קצת ביזיון, אני לא עושה ביד ימין, אז שיקנח את עצמו ביד שמאל.
אם הוא שמאלי, אז בימין.
כן, כלומר, את היד החשובה, כן. היד הפחות חשובה.
שמעתי את זה, לא זוכר, מי שאמר שזה היה בתקופה שלא היה נייר טואלט וכל הדברים האלה, שהיו מקנחים עם היד או עם דברים פרימיטיביים.
אני לא מסכים עם זה, אני לא יודע מי אמר את זה, אבל אני לא מסכים עם זה, כי בגמרא מפורש שהיו מקנחים, לא עם היד, היו מקנחים עם, לא נייר טואלט, אבל היו כל מיני דברים, היו... עשבים או... בסדר, אבל עצם הפעולה, זה פעולה כאילו שיש בגנאי מסוים, אז לכן לא לעשות את זה. מה הבעיה להתרגל לזה? זה לא כדאי לחפש היתר, זה לא בעיה להתרגל לזה בכלל. ברגע שיודעים את זה ומתרגלים, אז אין שום בעיה. בבקשה? זה הנהגה, זה הנהגה שהיא... מה שהוא אומר פה, תמידי חכמים נוהגים ככה. משום כבוד היד, כבוד היד הימנית, לשים לב שזה כאילו דבר פחות, אתה עושה לא ביד החשובה שבה אתה מקיים מצוות, עושה דברים שבקדושה. והתרחק מכל אדם בזמן שהוא נפנה, בזמן שהוא יוצא להתפנות, כמובן כאן הכוונה למקום שהוא לא בתוך בית, בתוך בית אז יש מקום שהוא חדר השירותים, אבל אם הוא נמצא במקום שהוא בשדה בחוץ, אז הוא צריך להתרחב. ויכנס חדר לפני מחדר, מערה לפני מהמערה, ולפני, כלומר, עד כמה שאפשר להצטנע, גם אם הוא נמצא בשדה, אז הוא יכול למצוא איזה מקום סגור, איזה מערה או משהו כזה, זה עדיף. ואם נפנה אחרי הגדר, יתרחק כדי שלא ישמע חברו קולו אם נתעטש. ואם נתעטש הכוונה בנשון סגי נאור, הכוונה שלא ישמעו אותו שהוא עושה את צרכיו, ואם נפנה בבקעה, ירחיק כדי שלא יראה חברו פרועו. כלומר, אם הוא במקום שהוא פתוח לגמרי, אין גדר ולא כלום, אז שיתרחק עד כדי שחברו, כלומר מי שעומד במקום שהוא עמד, לפני שהוא יתרחק, שהוא לא יוכל לראות אותו מגולה, אלא הוא יראה איזה דמות רחוקה והוא לא יראה מה קורה. כלומר, עד כדי כך שלא יראו אותו כשהוא צריך להתפנות ולפשוט את הבגדים, והכל מטעם צניעות, ולא ידבר כשהוא נפנה אפילו לצורך גדול. גם הדבר הזה שכשהוא נמצא בתוך שירותים, לא ידבר משם, זה גם כן אחד מהדברים שמראים על צניעות. אנשים שמתוך השירותים מדברים או צועקים או מדברים בטלפון, כבר בזמן האחרון אני נתקלתי בתופעה הזאת שאדם יושב בשירותים ומדבר בטלפון. זה יש בזה משהו מגונה. וכדרך שנוהג צניעות ביום בבית הכיסא, כך נוהג בלילה. אתם שומעים? אפילו בלילה שלא רואים, חושך, אפילו אחי צריך להתנהג בצניעות כאילו שרואים אותך. ולעולם מלמד אדם עצמו להיפנות שחרית וערבית בלבד, כדי שלא יתרחק. הרי באותם הימים שהרמב"ם מדבר עליהם, או יותר נכון זה עוד לקוח מחז"ל, לא היה לכל אחד שירותים בבית. ועד לפני כ-50 שנה עוד היו הרבה הרבה מקומות, בעיירות בחוץ לארץ, ואולי אפילו גם בארץ, שלא היה לכל אחד שירותים בבית. היו צריכים לצאת לשירותים משותפים בחצר.
בחוץ.
אז הוא אומר שבמקרה כזה, אדם צריך להרגיל את עצמו שהוא לא יצטרך באמצע היום להתפנות, כי אז הוא יצטרך להתרחק ולחפש מקומות רחוקים, אלא שישתדל להיפנות רק בשחרית וערבית, כלומר בזמנים שהוא לא יצטרך להתרחק מדי, או בבוקר השכם או בלילה, לפני שהוא הולך לישון. כמובן ש... להרגיל את עצמו זה לא דבר כל כך פשוט, לא תמיד, זה תלוי באדם, הוא לא יכול תמיד לקבוע את זה. אבל הרמב״ם בתור רופא, ובתור מי שנתן לנו בפרק הקודם סדרה שלמה של הנהגות בריאות, הוא אומר שאדם יכול להרגיל את עצמו גם בתחום הזה, שהגוף שלו יעבוד בצורה כזאת שפחות או יותר השעות של ההתפנות יהיו קבועות. תלמיד חכם, לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו, כבהמות וחיות. דבר בנחת, בלי צעקות, ולא יגביע קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. וכשידבר בנחת, ייזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח. כלומר, לא יתרחק, הכוונה לא יגזים. יש אנשים שהם רוב רוצים לדבר ככה, כאילו בעדינות, אז הם כבר מדברים כל כך בלחש שאתה כבר לא שומע מה הם אומרים. דבר בצורה בינונית, בצורה סבירה, בלי לצעוק. בבקשה?
אני הבנתי כאילו שהוא אומר שאדם לא ידבר עם חבר שלו מרחוק.
לא. שלא ידחק עד שיראה כדברי גסי הרוח. גסי הרוח זה בעלי גאווה. אנשים שהם מחשיבים את עצמם יותר מדי, אז הוא מדבר בלחש כאילו שהוא איזה נשיא ארצות הברית, או שלא ישמעו אותו. דבר כמו בן אדם, שישמעו מה שאתה מדבר, אבל... בלי צעקות, ולא, ובלי פוזות. הנה, הוא מביא פה למטה, בספר שאני מחזיק, הוא מביא פה, ממסכת דרך ארץ, על המשפט הזה שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח, אז הוא מביא, אלה ההוגים כיונים, והמהלכים בראשי אצבעותיהם. שעליהם הכתוב אומר, אל תבואני רגל גאווה. מדברים בלחש, שולחים מקצות האצבעות. מה קרה? תדבר כמו בן אדם ותלך כמו בן אדם. הוא עושה את זה יותר מדי עדין, שהוא כאילו כאילו איזה... לא בן אדם רגיל, תדבר כמו בן אדם. הוא מקדים שלום לכל אדם, כדי שתהיה רוחם נוחה ממנו. אתה אומר שלום לבן אדם, אז הוא מרגיש שאתה מתייחס אליו. אז הוא מרגיש שאתה מעריך אותו, הוא מרגיש נוח. תהיה רוחם נוחה ממנו. לא, לא, זה לא הכוונה כל אחד ברחוב. הכוונה לכל אחד שיש איזשהו קשר שיש לך איתו. כלומר, נכון שכתוב בגמרא שרבי יוחנן בן זכאי היה מקדים שלום לכל אדם, אבל גם השאלה מה הכוונה? יכול להיות שכל אדם שכתוב שם, הכוונה שכיוון שרבי יוחנן בן זכאי היה דמות ידועה, הוא היה נשיא ישראל, אז כל אחד שהיה עובר היה יודע מי הוא. הרי יש מצב כזה שבו הוא, בדיוק, הוא מכיר אותך ואתה לא מכיר אותו. אז רבי יוחנן בן זכאי מתוך הנבטנותו, אז כיוון שכל אחד היה רואה אותו, אז היה יודע מי הוא, אז הוא כבר היה מקדים שלום לכל אדם, ממש כפשוטו, כל אדם. אבל לגבינו, אז זה לא אמור, שאתה צריך להגיד לכל אדם ברחוב שלום, הוא יחשוב שאתה תעשה ממנו צחוק, כן? מה פתאום, מי זה בכלל הוא יגיד? אבל אם זה מישהו שאתה קצת מכיר אותו מאיזשהו מקור, תגיד לו שלום, זה נותן לו הרגשה טובה.
שבתות אומרים אותם.
בבקשה?
בשבתות כן אומרים.
בשבתות, אז יוצרים איזה קירוב דעת, גם כן, מה זאת אומרת? זה לאנשים שאתה מתפלל איתם, שאתה... זה לא כל אדם שאתה עובר ברחוב להגיד לו שבת שלום? יכול להיות נחמד, אבל זה לא חובה.
מה לגבי נשים?
לגבי נשים, אז כתוב שאסור לשאול לשלום אישה. כלומר, לשאול בשלומה, הכוונה לשאול אותה מה שלומך. כי מה שלומך זה כבר איזה יצירת קשר, זה כבר משהו שכבר יוצר ביניכם איזה הדדיות, שהיא כבר לא רצויה, כי זה יכול להתפתח למשהו יותר. אם זה אישה שכמובן, אם זה קרובה שלך, או מישהו שאתה, אין שום בעיה בזה שאתה תיצור את המגע הזה, את הקשר הזה, אז זה בסדר, אבל מדובר באישה שהיא רחוקה, כלומר יש את איש או פנויה, לא משנה, אבל אישה שאתה לא צריך ליצור את הקשר, שלא רצוי שתיצור את הקשר, אז כתוב לא לשאול בשלומה. אבל מצד שני, להגיד את המילה שלום, שלום, לא יותר מזה, לא להגיד מה שלומך, אז זה, ראיתי גדולי ישראל שככה נהגו, ונדמה לי שגם ראיתי כתוב בשם החזון איש, שגם הוא אמר שמותר להגיד שלום. להגיד את המילה שלום, זה לא נקרא לשאול בשלום אישה. לשאול בשלום אישה זה לשאול אותה מה שלומך, כי אתה מתייחס אליה מה שלומך. אבל להגיד שלום, זה נימוס כזה פשוט, עוברים, שלום. דרך בעלה כתוב לשאול לשלומה את בעלה. כלומר, אתה שואל את בעלה, מה שלום אשתך? זה בסדר גמור. אבל לא למסור לה דרישת שלום, זה לא. אז לא, אז בלי מה שלומך. אז בלי מה שלומך.
לא להגיד שלום.
למה? אתה מוכרח להגיד שלום מה שלומך? שאתה רואה מישהו, אתה אומר לו שלום מה שלומך?
זה שגור בשפה.
תלוי אצל מי. אז אולי אצלך זה שגור, אז תעשה את ה...
לעשות שינוי.
כן, את השינוי הדרוש. אבל לא כל אחד שהוא רואה מישהו אומר לו מה שלומך, אומר לו שלום.
זה כאילו המשך של ה...
טוב, אז לגבי אישה, כתוב שלא. אז אם כן, מקדים שלום לכל האדם, כדי שאתה רוחם נוחה ממנו, ודן את כל האדם לכף זכות. מקרה שיש מצב שאתה לא יודע אם האדם הזה עשה משהו טוב, או שהוא לא עשה, שעשה משהו לא טוב, ניתן לפרש את זה כך, וניתן לפרש את זה כך, תדון כל אדם לכף זכות. אדם שאתה לא יודע עליו רעות, במיוחד, אתה לא יודע שהוא רשע, אתה צריך לדון אותו לכף זכות. אפילו, ואם אתה יודע שהוא צדיק, אז אפילו אם זה בדרך רחוקה, לא רק שזה ניתן כך וניתן כך, אלא אפילו רק בדוחק אפשר לפרש את זה שזה לא גרוע, אז אתה חייב לפרש את זה כך. זה כתוב בפירוש הרמב״ם לאבות, שלגבי צדיק צריך אפילו בדרך של תירוץ דחוק להגיד שהוא התכוון לטובה. לגבי אדם בינוני, אז אם זה שקול, אז תדון לקו זכות. לגבי רשע, בכלל לא חייבים לדון לקו זכות. להפך, תחשוב שהוא התכוון לרעה. למה? כי צריך לחשוד. ברשע אתה צריך לחשוד, אולי הוא התכוון לרע, אני לא יכול לבטוח בו.
איך זה קשור לענייננו?
מה?
כל העניינים של להגיד
שלום
ואיך לדבר, מה פתאום
לדון
כל אדם
מקבסות? לא, זה עניין של... אמרתי שהרמב"ם מביא פה דברים של יחסי אנוש. יחסי אנוש, אחר כך הוא יביא ממש מצוות של ואהבת לך כמוך, לא תלך אכיל בעמך וכו', אבל כבר כאן הוא אומר, אתה אומר להקדים שלום כדי שתהיה רוחו נוחה ממך? תדון אותה גם לקו זכות, מספר בשבח חברו ולא בגנותו כלל, אוהב שלום ורודף שלום. בקשר לדיבור, לדיבור שאדם לא ידון את חברו לכף חובה, לא יגיד תכף לאחרים, לאשתו, לחבר שלו, פלוני הוא עשה כך וכך, ויחשוב שהוא עשה משהו גרוע. תחשוב שזה, אפשר לפרש את זה לקו זכות. לספר בשבח חברו, לא בגנותו. אוהב שלום, רודף שלום. אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים, אומר, ואם לאו, שותה. לא תמיד צריך לדבר, גם אם הכוונתך לטובה, זה לא אומר שתמיד אתה צריך לדבר, לפעמים הדברים שלך לא יועילו. כיצד? לא ירצה חברו בשעת כעסו. מישהו מתעצבן עליך, אז לא באותה שנייה כבר תבוא לבקש סליחה. תן לו להתקרר, תן לו להירגע. תן לו להירגע, אחר כך תבוא ותגיד מה שאתה רוצה, שתתנצל. אבל אם תוך כדי שהוא כועס אתה מתנצל, זה לא לעניין. ולא ישאלו על נדרו בשעה שנדר. אדם נודר נדר, והחכם רוצה כאילו להתיר לו את הנדר, אז לא באותו רגע. הרי באותו רגע שהוא נדר, אז הוא חם על זה, אז הוא יגיד, כן, אני דווקא רוצה ואני ככה. תן לו קודם להירגע, ואחר כך תשאל אותו אם הוא רוצה להתיר את הנדר. עד שתתקרב, דעתו בינוח. ולא ינחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. ניחום אבלים, זה לא שייך כל עוד שלא קברו את המת ויושבים שבעה. כי כשמתו מוטל לפניו, בן אדם עוד כולו מבוהל, כולו במצב רוח תרוד מאוד ונסער מאוד. זה לא שייך במצב הזה לבוא לנחם אותו. אתה יכול לעמוד על ידו ולתמוך בו, זה חשוב. אתה יכול לשאול אותו, אולי צריך לעשות משהו, אולי צריך עזרה, אולי... אבל לנחם אותו, הוא עוד לא הספיק להקל בכלל את האסון, אתה כבר מנחם אותו. מפני שהוא באו עד שיקברהו, וכן כל כיוצא באלו.
בשעת נדרו, מה? זה בשלילי לנדור
נדרים? בוודאי, לנדור לדרים ש... לא להרבות בין דרים כדי שלא ייקשל בהם. אז אם הוא רואה שמישהו נדר נדר, שהוא חושב שהוא לא יחזיק בכלל מעמד, הוא עלול להיכשל בו, והוא רוצה למצוא לו פתח להתיר את הנדר, אז זה טוב מאוד, אבל לא בשעה שהוא נדר.
אם זה נדר של הפרוש מסור.
בסדר, אז החכם לא יבוא להציל לו את ההצעה הזאת, לשאול על נדרו. אם הוא רואה שזה נדר שהוא נדר מתוך כעס, מתוך זה שהוא רגז על משהו, הוא החליט שהוא נדר נדר, אז... עדיף ש...
להיות לידו ממש.
עדיף להתיר אותו.
משהו נמצא ליד האדם.
נכון, הוא שומע מה הוא נדר, ולפי זה, באיזה סיטואציה הוא נדר, ולפי זה הוא.
שזה די נדיר.
טוב. ולא יראה לחברו בשעת כלכלתו, אלא יעלים עיניו ממנו. זה דבר מאוד עדין ביחסי אנוש. אם אתה רואה מישהו שעושה בדבר לא טוב, או שקורה לו משהו לא נעים, אז אל תסתכל עליו, כי זה מצב שמביך אותו עוד יותר ועוד יותר. תעלים עיניו. תוכחה? אחר כך. אם יש לך אחר כך אפשרות לדבר איתו, להוכיח אותו בצורה כזאת שתועיל. אבל בשעת כלכלתו, זה מצב שהוא לא... קודם כל, כלכלתו זה לאו דווקא שהוא עושה דבר אסור. כלכלתו גם יכול להיות שקורה לו משהו לא נעים. אם יש מישהו ש... מחליק על איזה משהו ונופל והוא לא שהוא צריך עזרה, אבל הוא במצב מאוד מביך, אז אתה מסתכל עליו איך שהוא נפל, תן לו לקום ואחר כך
אתה מציע לו לקום.
בסדר, זה משהו אחר אם הוא צריך עזרה. אבל יש מצבים, יודע מה, אתן לכם דוגמה קלאסית, אישה שנופל הכיסוי ראש, אישה נשואה שנופל פתאום הכיסוי ראש ברחוב מהרוח או משהו, אז אל תסתכל ואל תביך אותה, תלך הלאה, אתה כאילו שאתה לא ראית. תספיק ללבוש את הכיסוי בחזרה לפני שמישהו ראה. אם היא רואה שרואים אותה, זה מביך אותה בעוד יותר. וכדומה. אז כל מצב שבו הוא לא נעים לאדם, אפילו כשהוא עושה משהו שהוא אסור, אתה לא תוכל תכף למנוע את זה. אז מה אתה מסתכל עליו? אתה רוצה לבייש אותו באותו רגע? אחר כך יש לך אפשרות לדבר איתו, לדבר איתו.
זה אדם מיוחד וזה תלמיד חכם, זה גם אדם רגיל, לא?
מה?
גם אדם רגיל ככה, לא?
כן, אני אומר שכל הדברים שהוא אומר כאן, אמנם הוא אומר שדרך תלמידי חכמים להיות ניכרים בכל הדברים האלה, אבל בעצם זה המלצות לכל אדם. זה ברור. תלמידי חכמים מקפידים בכל הדברים האלה. ולא ישנה בדיבורו. ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום וכיוצא בהם. לשנות בדיברו הכוונה לא להגיד אמת. אז קודם כל, ודאי שסתם ככה לשקר, ברור שאסור, אבל מדבר שקר תרחק. אבל יש לפעמים דברים ש... זה לא עניין של לשקר, אני לא בא ומשקר מתוך איזה אינטרס לרמות מישהו. אלא בן אדם שואל אותי משהו, אני צריך להתרגל לא להגיד דברים לא נכונים. לא להגיד דברים לא נכונים. אלא אם כן, מדובר על לשנות מפני השלום. כלומר, יש מצב שבו בן אדם מותר לו להגיד לא אמת, כאשר זה על מנת לגרום שלום בין בן אדם לחברו. אם הוא שואל אותך משהו ש... מה, פלוני אמר עליי כך וכך? מותר לך להגיד לו לא. כדי שיהיה ביניהם שלום. או כתוב דוגמה אחרת ש... תלמיד חכם מותר לו לשנות, אם שואלים אותו על איזה דבר לא צנוע. שואלים אותו משהו בקשר לאשתו, בקשר לענייני אישות וכדומה, מותר לשנות. למה? כי זה לא מידת דרך ארץ לדבר על דברים מסוג מסוים. אבל בדברים שהם לא בגדר של דברים שלא מדברים עליהם, אז אל תשנה, אל תתרגל להגיד דברים לא נכונים, להגיד... דברי שקר, כי זה, זה, זה הרגל מסוים, שאפילו אם זה לא מזיק לשני. כן, אמרתי, אם מדובר על שקר שאתה, אתה בא לרמות אותו, לגנוב ממנו משהו בשקר, זה אין מה לדבר. על, אפילו דבר שהוא לא מזיק לו, זה מה אכפת לו? זה, מה, מה זה משנה לו? לא להתרגל להגיד שקר. לימדו לשונה מדבר שקר, אהבה נלאו, ככה אומר הנביא. הלשון שלהם כבר מדברת שקר. אתה לא יכול לסמוך על מה שהוא אומר. וזה, זו תכונה, זו תכונה שאדם, אדם קונה אותה והיא לא, היא לא קל לקנות אותה. היה צדיק מראשוני החסידות, בשם רבי פנחס מקוריץ, שהוא אמר שלקח לו 14 שנה לעבוד על מידת האמת. 7 שנים הוא הרגיל את עצמו לא להגיד שקר. שלא יצא מהפה שלו דבר שקר, דבר שהוא לא נכון. ו7 שנים נוספות, הוא הרגיל את עצמו לומר אמת. מה ההבדל? כמובן, ההבדל הוא לומר אמת, הכוונה שמה שאתה אומר, שתהיה בטוח שהוא נכון. גם אם אתה לא משקר, אבל... מדבר, טוב, אתה מדבר, אתה מלמד, אתה מפרש. אל תגיד דברים שאתה לא בטוח שהם נכונים. זה בדרגות גבוהות של צדיקים. רק שנייה נגמור את ההלכה, כי לא של דבר, אינו מדבר אלא בדברי חוכמה, או בגמילות חסדים, וכיוצא בהם. כלומר, דברים מועילים. לא מדבר דברים שהם דברים בטלים. ולא יספר עם אישה בשוק, אפילו אשתו, אחותו או ביתו. כלומר, כאשר הוא הולך בשוק עם קרובה שלו, שלא ידבר איתה כמו שני אנשים שמסתודדים, מפני שאין, האנשים לא מכירים בקרובותיו. כך כתוב בגמרא. זאת הסיבה. כלומר, כשאתה עומד עם אישה מדבר איתה, אז כבר אתה מעורר איזשהו מבט לא נעים, איזו הסתכלות, איזה חשד, כאשר לא יודעים שזאת ביתך, או שזאת אחותך, או שזאת אשתך. חושבים, אתה כבר מתחיל עם מישהי שם בשוק. אז כמה שמונן שלא ידבר עם אישה בשוק, אפילו עם קרובתו, כי לא כל אחד יודע מי הם קרובותיו. כן.
אם שואלים אדם, חבר, פלוני אמר עליי כך, אז כתוב לא ישנה, אבל לא כתוב מותר לשקר. כתוב מותר לשנות בדברי שלום, אבל לא לשקר.
נו, מה זה נקרא לשנות? אם אתה אומר לו לא, והוא כן אמר, אז כבר שינית, כבר אמרת דבר שהוא שקר, אבל זה שקר מותר. זה שקר שהוא... תראו, יש ערכים שהם יותר חשובים מאשר לומר אמת. היה פילוסוף גדול באומות, עמנואל קאנט, שהיה נחשב לגדול הפילוסופים של העת החדשה, והוא כתב ספר על מוסר, על על תורת המידות.
יהודי?
לא. והנוסחה שהוא נתן שם, מה זה מידות טובות, מה זה התנהגות מוסרית, זאת נוסחה שבנויה על איזה חשיבה פילוסופית, שכוללת את כל היצורים התבוניים, כל בני האדם שיש להם תבונה, והוא העסיק בדרך מסוימת כללים קטגוריים, הוא קורא להם. כלומר, כללים שהם מוחלטים להתנהגות נכונה. אחד מהדברים זה העניין שלא להגיד שקר. למה? כי התבונה מחייבת. מה זה תבונה? התבונה זה לדעת את הדברים כהווייתם. אז אם אתה אומר דבר שהוא שקר, אתה בוגד בתבונה. והוא נתן דוגמה קיצונית כזאת, שאדם יושב על פרשת דרכים, והוא יושב שם, והוא רואה מישהו רץ כל עוד נפשו בו, בורח. ויש פרשת דרכים עם כמה כיוונים. האדם הזה שבורח, נוטה לאחד אחד הכיוונים, ורץ, רץ, נמלט. אחרי 2-3 דקות, הוא רואה בא מאותו כיוון שהראשון בא, בא מישהו עם סכין שלופה, רודף אחריו. הוא מגיע לפרשת דרכים, הוא אומר לו, ראית פה מישהו רץ? הוא רץ לפה? אז הוא אומר, אתה צריך להגיד את האמת. זה צו קטגורי. זה צו מוחלט שאדם צריך להגיד אמת. מה אנחנו היינו אומרים? שישנה, שיגיד שקר, שיגיד, לא, הוא רץ לשם. כדי שהוא ירוס לכיוון ההפוך.
אם אני לא טועה, אנחנו נראה לא כמובן. לשנות אתה יכול להגיד אני לא יודע או כאלה דברים, אבל
מותר גם לשקר במקרה הזה. מותר לשקר בלי ספק, מותר להגיד את ההפך כדי להציל רודף נרדף. מה? נרדף מיד רודפו, וזה ערך יותר חשוב מאשר ערך אמירת האמת.
אני לא מדבר על מקרה.
בסדר, אז יש מקרים שבהם ישאלו בן אדם דבר לא צנוע, והוא לא יכול להגיד, אני לא יודע. ישאלו אותו, אתה היית עם אשתך הלילה? אז הוא יגיד, אני לא יודע. הוא יכול רק לשקר. ומותר לו לשקר.
דווקא במקרים האלה, הפוליטיקאים אומרים אמת.
טוב, ערב טוב.